אתם מאזינים להסקט של בית אביחי.
תפתח לרווחה את שערי המולדת לכל יהודי.
שהניצחון איתן.
כן, כנראה מהפך.
הדמוקרטיה הישראלית ניצחה.
כמו לוויתן שאיבד את חוש הכיוון.
מי בעז חיסול הטרור?
הלימוד מקיצור יסוד הדמוקרטיה.
שלום, אני אפרת שפירה רוזנברג, ואתן מאזינות ומאזינים לעונה השלישית של מפלגת המחשבות. ההסקט שבו יחד עם דוקטור מיכה גודמן, אנחנו צוללים אל עומק הרעיונות שמאחורי הפוליטיקה הישראלית. אחרי שלאורך העונה עסקנו לא מעט בדמוקרטיה ובליברליזם, בפרק הקודם התחלנו לעסוק בקודקוד השלישי במשולש שווי הצלעות שנקרא מדינת ישראל, הקודקוד היהודי. הדיון בפרק ההוא התמקד באפשרות שהיהדות היא לאום, ומתוך כך, במערכת היחסים של לאומיות עם דמוקרטיה ועם ליברליזם. אבל בואו נגיד את האמת. האתגר הגדול יותר תמון באופציה השנייה, באפשרות שהיהדות היא לא לאום, אלא דת, ובשאלה איך הדת הזאת עולה בקנה אחד עם הדמוקרטיה ועם ליברליזם. ואם כבר, בואו נגיד עוד אמת. כי אם הכוונה במדינה יהודית היא הפרקטיקה של מדינה דתית או מדינת הלכה, אז אין באמת טעם לקיים את הדיון, כי הקרב הזה אבוד מראש. הרי לא נפתיע אף אחד אם נגיד שזה לא באמת הולך ביחד. מדינת הלכה פשוט לא יכולה להיות דמוקרטיה ליברלית. אבל אנחנו הרי בביזנס של הרעיונות שמאחורי הפוליטיקה. וזה אומר שאנחנו לוקחים רעיונות מאוד ברצינות. לכן, אנחנו כאן כדי לשאול האם את הדיון הרעיוני יש טעם לקיים. כלומר, בהנחה שהיהדות היא דת, האם הרעיונות שעומדים בבסיסה בכלל יכולים להסתדר עם הרעיונות הבסיסיים של דמוקרטיה? או שאולי גם הקרב הרעיוני אבוד מראש? שלום מיכה.
שלום אפרת.
כשעושים את הדיון הזה, ועושים אותו הרבה, יהדות ודמוקרטיה, בדרך כלל, הטיעון המרכזי שנמצא בבסיס של הטענה שיש סתירה בין היהדות לדמוקרטיה, הוא טיעון משטרי. זאת אומרת, יש משהו ביהדות שסותר את צורת המשטר הדמוקרטית. זאת אומרת, צורת המשטר שהיהדות מקדמת או תומכת בו או ממציאה אותו, סותרת את צורת המשטר הדמוקרטית.
תראי, אם אנחנו מסתכלים על הנוסטלגיה שיש ביהדות, הנוסטלגיה היא למונרכיה. לימים הטובים של שלטון דוד, של מונרכיה, של הממלכה המקראית, נכון? ואיפה שיש נוסטלגיה, יש גם אוטופיה. הפנטזיה שלנו ביחס לעתיד, תמיד איזשהו שחזור של איזשהו רגע זוהר בעבר. ואכן, יהודים לאורך הדורות מחכים למשיח. מה זה משיח? אפרת, משיח זה המלך המשיח. זה המלך
מזרע בית דוד.
מזרע בית דוד, שמשכו אותו בשמן. זאת אומרת, יש לנו עבר שמתגעגעים אליו של מלוכה, עתיד שמחכים לו של מלוכה. אז מי שחושב על מלוכה ומפנטז על מלוכה ורוצה מלוכה, האם טיפוס כזה יכול להיות ידידותי לדמוקרטיה?
אוקיי, אבל האם העובדה שהעבר שלנו מבחינה משטרית הוא עבר של מונרכיה, האם זה אומר שזה אינהרנטי ליהדות? זאת אומרת שהיהדות באופן אקטיבי, תומכת, מקדמת ודוחפת למונרכיה?
אוקיי, אז כל מה שאמרתי בקודם הוא לא לגמרי נכון. העובדה שמצפים למונרכיה, למשיח, ומתפללים למונרכיה דרך אגב, וכיסא דוד עבדך מהרה לתוכה תכין, למה לא בטוח שזה נכון? על אף שזה נשמע כל כך נכון? כי כדי להניח שהתפיסה הפוליטית של היהדות היא תפיסה פוליטית של מונרכיה, צריך להניח שבכלל יש ליהדות תפיסה פוליטית.
מה, אין ליהדות תפיסה פוליטית?
לא בטוח. אני חושב שניסוח יותר נכון, היא שאין תפיסה פוליטית ליהדות, יש תפיסות פוליטיות ביהדות. אבי רביצקי, דרך אגב מורי, ריכז במאמר תפיסות פוליטיות שונות שיש ביהדות, והמסקנה היא שאין תפיסה פוליטית ליהדות, אני אדגים את זה. יש מי שסבור שהיהדות מקדמת מונרכיה. זאת עמדה שמופיעה במשנה על ידי אחד מהתנאים החשובים ביותר, רבי יהודה. והיא מבוססת על הפרשנות שלו לפסוק מפורש בספר דברים, סום תשים עליך מלך. והוא לומד מכאן שיש מצוות עשה, למנות מלך ולכונן מלוכה. אבל נניח, הפרשן הגדול, דון יצחק אברבנאל, סבר שלא רק שהיהדות לא מאמינה במונרכיה, היא במידה רבה סולדת ממונרכיה. הוא סבר שתפיסה הפוליטית של היהדות היא אחרת, יותר דומה לרפובליקה. ויש עוד תפיסות פוליטיות במסורת היהודית. מרטין בובר בכלל חשב שהיהדות רוצה אנרכיה דתית, הוא חשב שהקיבוצים מתקרבים לשם, דרך אגב, לא ניכנס לשם, אבל את יודעת, אני חושב שמי שתמצאת את זה מאוד מאוד טוב, זה הנציב מוולוז'ין. הנציב מוולוז'ין עושה מהלך כל כך פשוט, ולדעתי מאוד משכנע, שומר דבר כזה, פיקוח נפש, אחת המצוות הכי קריטיות במסורת ההלכתית, נכון?
כן, דוחה כמעט את כל המצוות
שבתורה. כמעט את כל המצוות. אם פיקוח נפש זה מצווה מרכזית שדוחה מצוות אחרות, אז אומר הנציב, כשלעם מתנהל בתוך משטר פוליטי שהוא לא אפקטיבי, זה פיקוח נפש, אנשים מתים. מי שחי בתוך משטר פוליטי לא אפקטיבי, אז הצבא הוא לא מספיק מיומן. אז מערכת הבריאות היא לא מספיק מתפקדת.
הכלכלה אולי קורסת.
ובתנאים כאלה אנשים יכולים למות. אם הכלכלה קורסת, אין מספיק כסף לרופאים, אנשים ימותו. אם הצבא לא מתפקד, אז נפסיד במלחמה, אנשים ימותו. אם מערכת הבריאות לא מתפקדת, בגלל שהפוליטיקה לא מתפקדת, אנשים ימותו. אי אפשר להפריד בין השאלה המשטרית לפיקוח נפש, והמסקנה שהנציב מוולוז'ין הוא כזה. המשטר הכי אפקטיבי הוא המשטר שרצוי על פי ההלכה. אז תשאלי.
מה המשטר הכי אפקטיבי?
אי אפשר לדעת. לכל עם, בכל רגע, בכל תקופה, מתאים לו משטר אחר.
במילים אחרות הוא אומר, זה תלוי בתקופה שאתה חי בה, כי אם חיית בימי קדם, צורת השלטון האפקטיבית הייתה מלוכה.
נכון.
אם אתה חי היום, אנחנו מסתכלים סביבנו, מלוכה זה לא צורת שלטון אפקטיבית.
אגב, אני סבור שהמשטר הכי אפקטיבי שיש היום, זה דמוקרטיה ליברלית. ואז היה אומר הנציב מוולוז'ין, אז צריך דמוקרטיה ליברלית, לא כי זה מה שהתורה, התורה רוצה שיהיה אפקטיבי, שדברים יעבדו. זה האינטרס של ההלכה. מה המשטר הכי אפקטיבי? אם זה דמוקרטיה ליברלית, אז דמוקרטיה ליברלית. אם זה אריסטוקרטיה, זה אריסטוקרטיה. אם זה מונרכיה, אז יאללה, מונרכיה. דרך אגב, אני חושב שהאינטואיציה של הנציבית דמוקרטית, היא אומרת, מה שיחלץ את המיטב לעם. אגב, ומי יודע מה מתאים לעם?
העם.
העם, כך על פי הנציב. אז האינטואיציה דמוקרטית, אבל זה לא משטר דמוקרטי. היא אומר, העם יחליט מה המשטר שהכי מתאים לעם. אז אם רגע נקבץ את זה, אין תפיסה פוליטית ליהדות. על פי הנציב, התפיסה הפוליטית של היהדות היא מה שהכי אפקטיבי. על פי אבי רביצקי, שהוא מכנס כל מיני עמדות, הוא אומר, פשוט יש תפיסות פוליטיות ביהדות, אין תפיסה פוליטית ליהדות, ומכאן שהיהדות לא מקדמת מונרכיה, ולכן היהדות לא מתנגדת לדמוקרטיה.
שוב, אם אנחנו מתייחסים כרגע לצורת המשטר.
בדיוק.
אז היהדות לא מקדמת ולא מתנגדת לצורת משטר ספציפית, אבל אתה יודע, אנחנו לא פעם ראשונה שבאסקט הזה אנחנו משתמשים במטאפורות מתחום האקלים, ואני חושבת שגם פה המטאפורה הזאת יכולה לעזור לנו, בגלל שיכול להיות ש... תראה, צורות משטר מסוימות כדי לסגשג, הן צריכות אקלים מסוים, כדי להצליח לסגשג, להתפתח בתוכם, ויכול להיות שהיהדות, על אף שהיא לא מקדמת או לא מתנגדת לצורת משטר מסוימת, יכול להיות שהיא מייצרת אקלים שהוא לא ידידותי למשטר דמוקרטי להתפתח בו.
מדהים, זה כמו שיש בעלי חיים שלא יכולים לסגשג באקלים טרופי, אבל הם כן יכולים לסגשג באקלים מדברי.
נכון.
ויש צמחייה שיכולה להופיע בצפון אירופה, אבל לא נמצא אותה באפריקה, ויש שיחים שיש רק באפריקה ולא
בג'ונגל.
ולא בג'ונגל. למה? בגלל שצמחים, בעלי חיים, הסגשוג שלהם תלוי בהתאמה שלהם, לאקלים שלהם, אז את אומרת, אולי גם משטרים עובדים ככה. הדמוקרטיה הליברלית יוכל לסגשג רק באקלים תרבותי מסוים.
בדיוק.
ואת אומרת, יכול להיות שהיהדות אולי לא מתנגדת לדמוקרטיה, אבל היא מייצרת אקלים שהוא עוין לדמוקרטיה.
נכון.
האקלים כי... התרבותי שהיהדות מייצרת, הוא לא מאפשר הדמוקרטיה ליברלית לסגשג.
כן, ושוב, אני לא מדברת פה על אקלים שנוצר בגלל הלכה, או קיום מצוות, או משהו כזה, אלא אני חושבת, כדי לבדוק את השאלה הזאת, צריך בעצם לרדת לעקרונות המכוננים, שעומדים בבסיס תפיסת העולם של היהדות, או אם אפשר להגיד דבר כזה בכלל, ולעקרונות הבסיסיים ביותר שעומדים בבסיס הדמוקרטיה הליברלית. ואז לראות אולי שם, בעקרונות המכוננים של שתי תפיסות העולם האלה, שם יש כן. התנגשות כן. שלא מייצרת את האקלים המתאים.
זאת אומרת, הסיבה לכך שהיהדות מייצרת אקלים שהוא מנטרל את היכולת של דמוקרטיה ליברלית לסגשג בתוכו, זה בגלל שהעיקרון המכונן של המסורת היהודית, והעיקרון המכונן שמאחורי הדמוקרטיה הליברלית, העקרונות הללו מתנגשים.
בדיוק. אז בוא נבדוק את העקרונות המכוננים האלה.
העיקרון הכי חשוב בדמוקרטיה לעניות דעתי זה הרעיון של ריבונות העם.
כן, זה ממש, זאת ההגדרה.
זה ההגדרה. כן. זה לא שלטון העם, זה ריבונות העם.
העם הוא הריבון, דיברנו על זה כבר הרבה בתחילת העונה.
מה זה אומר שהעם הוא הריבון? או שלטון בהסכמת הנמשלים. זאת אומרת, אזרח בדמוקרטיה, כשהוא מציית לממשלה, הוא לא באמת מציית לממשלה. למי הוא מציית? לעם שבחר בממשלה. אני מציית לעם. ודרך אגב, כפי שהסברנו בפרק הקודם, כשאני מציית לעם, מכיוון שאני חלק מאותו העם, בחוויה שלי אני מציית לעצמי. זה דמוקרטיה. זה שלטון עצמי. שלטון העם הוא שלטון עצמי, אם אני מרגיש חלק מהעם. אז העם הוא הריבון. עכשיו בואי נרגע נחשוב על למה הדת מאיימת על הסטרוקטורה הזאת, על הבסיס של דמוקרטיה.
טוב, זה קצת זה מובן מאליו, נכון.
בוא נגיד את זה. כן. בתפיסה הדתית, מי הריבון?
אלוהים.
ריבונו?
ריבונו של עולם. של עולם, כן. וריבונו של עולם זה לא העם.
זה לא העם, כן. זה שברא את העולם, הוא זה ששולט בעולם, והוא זה שנתן לי תורה, ואומר לי איך להתנהג בעולם, וכשאני מציית לתורה, אני מציית לבורא, אני מציית לריבון, אני מציית לאלוהים. הנה הבעיה, הדמוקרטיה מדברת על ריבון אחד, שהוא למטה, שהוא העם, הדת מדברת על ריבון אחר, שהוא למעלה, שהוא אלוהים.
וכמובן, שנשאלת השאלה, מה קורה כשיש סתירה בין שני מקורות הסמכות האלה?
נכון. אגב, איך נראית סתירה? אדם דתי, הוא כאילו מציית לרב. הרב פסק לי הלכה, הלכתי לרב או לגדול הדור, והוא נתן לי דעת תורה, או פסק הלכה. מה שהוא באמת מתכוון, הוא לא מציית לרב.
ברור.
הוא מציית לאלוהים. ומי זה הרב?
שליח של אלוהים.
הוא מאמין שהרב, בגלל הלמדנות שלו, והידנות שלו, והיכולות הפרשניות שלו, יודע מה אלוהים רוצה. ולכן כשהוא מציית לרב, הוא מציית לאלוהים. אם תרצי, הרב הוא עבור הדת, מה שהממשלה עבור הדמוקרטיה.
הנציג של הריבון.
הנציג של הריבון,
כן.
בדיוק. רק כשאני מציית לרב, אני מציית לאלוהים, שפשוט הרב מייצג אותו.
בדת ממוסדת, לא בדת במובן המופשט שלה, נכון. שלכאורה לא צריך את כל המתווכים האלה, ולא צריך נכון. את הרבנים, ולא צריך את הכהנים.
אבל בדת כפי שהיא מתעצבת, כן. כשהיא מציית לרב, אני לא מציית לרב, אני מציית לאלוהים שהרב מייצג, ובדמוקרטיה, כשהיא מציית לממשלה, אני לא מציית לממשלה. העם הוא הריבון. אני מציית לעם שבחר באותה ממשלה, כאן נמצא. עכשיו, זה מתח, זאת התנגשות. אני מנחש שעכשיו המאזינים ומאזינות, אולי מנסים לי לחשוב, רגע, באיזה מקרה זה יכול להתנגש? ויש מקרים,
יש מקרים.
ויש אנקדוטות, אבל אנחנו לא ניכנס אליהם, כי בגלל שגם אם אין המון אנקדוטות, יש כאן יסוד עקרוני דרמטי.
תראה, נורא קל להבין את זה, דווקא כשאנחנו עוברים רגע לשלטון שהוא לא דמוקרטי, נכון? כל האתוס היהודי של גזרות, גזרות אנטיוכוס, גזרות זה, גזרות זה, זה היה ריבון אחד, אוסר עלינו לעשות את מה שהריבון שלנו אמר לנו לעשות.
נכון.
נכון? אז כשיש לנו מלך שאומר לנו, אסור לכם לעשות ברית מילה, אסור לכם ללמוד תורה, אסור לכם זה, אסור לכם זה, אז הוא סותר את הריבון שלנו, ואז יש את כל האתוס היהודי של עמות על קידוש השם, ואני אממש את מה שהריבון שלי ציווה אותי, ולא את מה שהריבון השני מנסה לכפות עליי. אז היום, אם אתה חי במדינה דמוקרטית, שהריבון הוא לא אנטיוכוס, אלא הוא העם שאתה חי בתוכו, עדיין יכולה להיות אותה סתירה.
יש שתי סוגים של סתירות או שהתנגשיות. או שהריבון, זאת אומרת העם, מחוקק חוקים שעל פי הרב שלך, הסמכות שלך, הם נוגדים את הדת, ואז נמצא בהתנגשות בין שני ריבונים שונים. או שהדת, הרב שלך, מנחה אותך לעשות דברים שבניגוד לחוקי המדינה. ואז שוב, אתה נמצא בהתנגשות בין שתי הריבונים שלך. עכשיו, הבעיה היא לא, דרך אגב, מה אתה מכריע בדילמה.
נכון.
הבעיה היא שאתה בדילמה.
הבעיה היא הסיטואציה.
זה הסיבה שזה לא אנקדוטלי, אלא עקרוני. כל ריבונות מניחה שיש ריבון, יש לו מונופול על הכוח.
זאת ההגדרה של
זאת
ריבונות.
זאת ההגדרה, יש סמכות אחת.
יש משפט נורא יפה, אין שני מלכים משמשים באותו כתר.
אז אין שתי ריבונים באותו משטר.
כן, כן. כן.
אז ברגע שאדם דתי, מכניס לתוך הדמוקרטיה שבה העם הוא הריבון, את אלוהים שהוא הריבון, תהיה התנגשות תמידית.
ואתה אומר, זה בכלל לא משנה מה הוא יכריע. עצם
זה שהוא בדילמה, יש פגם בשיטה, ודרך אגב, האם אפשר להאשים אנשים שחושדים באנשים שחיים בתוך דמוקרטיה, שבו העם הוא הריבון, עם אל שהוא הריבון, שהם לא בטוחים ברגע המפתח למי הוא נאמן, לרב או לחוק?
בהחלט אפשר להבין את זה. זאת בעיה מובנית ממש בהגדרה של השיטה. כי עם עצם האמירה שהעם הוא הריבון, יש בעיה אינהרנטית.
עם זה שאלוהים הוא הריבון.
אז אם אנחנו חוזרים לרגע למטאפורה האקלימית שלנו,
כן.
בשביל שדמוקרטיה תוכל לסגשג, היא צריכה אקלים שבו יש משמעות להכרעת העם. העם הוא הריבון, זאת אומרת, אתה יודע, בעולם המשפט קוראים לזה סופיות הדיון. הולכים לבחירות, העם אמר את דברו. זהו, בזה זה נגמר, צריך... אם אתה מנסה לטפח דמוקרטיה, ויש מספיק ניסיונות כאלה בפוליטיקה העולמית, כל מיני ניסיונות של ארצות הברית, לפתח דמוקרטיה במדינות שבהן אין אקלים שמכבד את העם כריבון, אז זה נגמר רע. זאת אומרת, אם האקלים הוא כזה שמכריעים מחלוקות ברצח, או באלימות, או בהפיכה צבאית, או אני לא יודעת במה, אז דמוקרטיה לא תשגשג שם.
כשאת אומרת אקלים, אני כמעט לאקלים תרבותי.
תרבותי, תרבותי.
נחשוב לדמיין על, על חברות מונרכיות. אז יש אקלים תרבותי שכזה מטפח הערצה למלך, ויש תקסים, ויש חגים, וכל אלה מתמיעים בתודעה שהמלך הוא הריבון, והמילה שלו היא מילה אחרונה. דמוקרטיה היא צריכה לעשות בדיוק את זה לריבון. רק בדמוקרטיה, הריבון זה,
זה
לא
המלך, העם.
זה העם. ולכן צריך לבאר תרבות שאומרת, העם אמר, כמו שאת אומרת, בדמוקרטיה, כשמי שאומר, העם אמר את דברו, הוא התכוון, זהו.
סופיות הדיון.
נגמר.
כן, לא, אני חושבת שזה מעניין לחשוב על זה בהקשר הזה של הניסיונות של ארצות הברית לאורך השנים, לקחת את הדמוקרטיה ולעשות לה ייצוא לכל מיני מדינות באסיה, באפריקה, בזה. זה ניסיונות שברוב רובם של המקרים לא מצליחים כי האקלים התרבותי שם הוא לא דמוקרטיה פרנדלי.
בדיוק. זה לשתול צמח שמתאים לסהרה בג'ונגל הטרופי.
נכון.
לא בטוח שזה יצליח. זרע צריך אקלים מבחינת מזג האוויר. משטר צריך אקלים תרבותי כדי לסגשג בו, והמסורת הדתית מייצרת אקלים עוין לדמוקרטיה. כי באה ואומרת, העם הוא הריבון, אבל הוא לא הריבון האחרון.
לא, ריבונו של עולם.
ולכן רגע, אז אם העם אמר לפנות יישובים, לא בטוח שזה תוכרה סגורה. אז מה אם העם אמר? או העם אמר שצריך סגר בקוביד? העם אמר, אבל אולי לרבנים יש משהו אחר לומר.
אם העם אמר שצריך נישואים אזרחיים במדינת ישראל?
זאת אומרת, בכל כך הרבה מובנים, כדי לטפח דמוקרטיה לא רק צריך להנדס נכון וחכם את המשטר. צריך לטפח בצורה עוד יותר חכמה את התרבות שמייצרת את האקלים שבה המשטר פורח. היהדות מצמיחה אקלים שמטמיעה בתודעת האזרחים איזושהי ספקנות כלפי הריבון, כלפי העם.
או בעצם מה שאתה אומר זה שאין סופיות דיון. זאת אומרת, המילה האחרונה לצורך העניין היא תמיד תהיה של הריבון האמיתי שהוא ריבונו של עולם, או נציג, דרך נציגיו עלי אדמות.
עכשיו יש רק בעיה אחת עם כל התזה שעכשיו פרסנו והצגנו. שאמרנו את המילה...
היהדות.
היהדות.
כן.
כאילו שהיהדות מטפחת אקלים שהוא לא ידידותי לדמוקרטיה. עכשיו העניין הוא שאין דבר כזה, היהדות. יש הרבה קולות שהם כולם מאוד יהודיים, ואותנטיים ומסורתיים וממשיים בתוך היהדות.
יכול להיות שאחד הקולות האלה בתוך המיינסטרים, האותנטי, המסורתי, יגיד שלא המילה האחרונה היא המילה של ריבונו של עולם? זאת אומרת שיש משמעות להכרעת העם שהעם הוא הריבון ולא ריבונו של עולם?
התשובה המפתיעה היא אפרת, לא רק שיש קול כזה, קול שסבור שהמילה האחרונה היא לא של האל אלא של העם, לא רק שיש קול כזה, אלא זה קול מאוד דומיננטי, מאוד מרכזי. אנחנו נמצא אותו בכמה מקורות בתלמוד, בשלב ראשון, ואז אנחנו נמצא אותו בתוך אולי הטקסט החשוב ביותר בפילוסופיה של ההלכה, לא פחות מאשר בהקדמה למשנה תורה לרמב״ם.
טוב, אז בוא נשמע את הקולות האלה.
יש גמרא במסכת שבת, שככה יש שם ניסיון לתת תשובה מאוד מאוד מעניינת לשאלה הזאת.
לשאלה למה בכלל צריך לקיים הלכה?
כן. עכשיו, עצם זה שזה שאלה זה מעניין, כי נכון. מה, אלוהים אמר, אז צריך לציית לאלוהים, מה, כן. וזה לא מובן מאליו, אני מקריא כאן קטע מאגדתא במסכת שבת, והתייצבו בתחתית ההר, אז כתוב, הגמרא אומרת על הפסוק, והתייצבו בתחתית ההר.
שזה פסוק שמופיע במעמד הר סיני. כל העם מגיע להר סיני, וכתוב שם, והתייצבו בתחתית ההר, כהכנה לקבלת התורה.
אז מלמד שהקדוש ברוך הוא כפה עליהם את ההר כגיגית, ואמר, אם אתם מקבלים את התורה, מוטב, ואם לאו, שם תהיה קבורתכם. יש כאן סיפור, שהוא כמובן לא הפשט, אבל כשהגמרה מייצרת אותו, היא מנסה להגיד משהו מעניין. אז היא אומרת, יש כאן סיפור שהקדוש ברוך הוא יהיה מלא. הנה התורה. אתם מקבלים אותה? תקשיבו.
אחלה.
אם אתם מקבלים אותה, מוטב. אם לא, אני הורג את כולכם כאן ועכשיו.
כן. בוא, קצת צמצמת לנו את מרווח ההתלבטות.
והם חשבו רגע ואמרו...
אתה יודע מה בסדר.
טוב, נעשה ונשמע. מקבלים. עכשיו, מכיוון שההסכמה הייתה תחת איום, על פי האגדה הזאת, אז אחד האמוראים אומר, מכאן מודעה רבה לאורייתא. זה הרמית, לא ניכנס לזה, אני רק רוצה להביא לך את איך שרשי מבין את המסקנה. רשי אומר, אני מקריא, שאם יזמינם לדין, אלוהים, נניח שעם ישראל לא מקיים את התורה, וכתוב שאנחנו מזמין אותם לדין, ואומר, למה לא קיימתם מה שקיבלתם עליכם? יש להם תשובה, שקיבלו באונס. מה התשובה שאתם?
אתה הכרחת אותנו, איימת עלינו.
כן, או בוא נאמר ככה, כל הסכמה שמתבצעת תחת איום,
היא לא הסכמה.
היא לא הסכמה. ולכן ההסכמה של עם ישראל בהר סיני, אם היא הייתה תחת איום, אז היא לא הסכמה. אז יש לנו תירוץ למה אנחנו לא מקיימים את התורה. עכשיו, אל תדאגו, הגמרא תפתור את זה, והיא תסביר שהופיעה הסכמה מרצונם מאוחר יותר בהיסטוריה, אבל לא במעמד הר סיני.
היה רגע חוקתי.
היה רגע חוקתי, בדיוק, שבו הם הסכימו.
כן.
אבל יש לנו הנחה מובלעת באגדתה הזאת. ההנחה היא כזאת. אנחנו מחויבים לציית לתורה רק אם עם ישראל הסכים לקבל אותה. אם הוא לא הסכים, אנחנו לא מחויבים. מבינה, זו הנחה מובלעת, לא טריוויאלית. כי הייתי יכולה להגיד, למה אנחנו מוכרים לקיים את התורה? כי אלוהים התגלה לעם ישראל. אבל זאת לא ההנחה המובלעת בטקסט הזה. ההנחה המובלעת בטקסט הזה שאנחנו צריכים לציית לתורה, לא כי אלוהים התגלה לעם, אלא כי העם בהסכמתו החופשית והמלאה, קיבל על עצמו לציית לתורה. במחרות, על פי האגדתה הזאת בתלמוד, כשאנחנו מצייתים למצוות התורה, למי אנחנו מצייתים? לא לאלוהים שנתן את התורה, אלא לעם שהסכים לקבל על עצמו את התורה. העם
הוא הריבון.
הוא הריבון. העם מציית לעצמו.
עכשיו, זה לא רק דרשה נחמדה שעכשיו...
היא דרשה נחמדה.
היא דרשה נחמדה, לכן אני אומרת, אבל זה לא רק דרשה נחמדה, בגלל שיש לה השלכות פרקטיות שבאות לידי ביטוי אחר כך במשך הדרך, ממש בהכרעות הלכתיות.
נכון, אפשר היה לראות, אוקיי, מצאת האמירה בתלמוד.
כן.
ומי שאומר, זה ברור שהזרם הרגלי של התלמוד חושב שהאל הוא הריבון, צריך לציית להלכה כי האל התגלה, ומצאת הכל שאומר לא, כי אנחנו מצייתים לעם. העם הסכים לקבל את התורה, ואם הוא לא מסכים, אנחנו לא מחויבים בכלל. אבל הוא הסכים, אנחנו מצייתים להסכמת האומה, מצייתת לאומה. העניין הוא שהרעיון הזה פתאום מופיע בטקסט, אולי הטקסטים הכי מרכזיים של המסורת ההלכתית, ואני מתכוון להקדמה של הרמב״ם ליצירה ההלכתית הגדולה שלו, משנה תורה. עכשיו, הרמב״ם צריך להסביר מה מקור הסמכות של התלמוד. למה צריך לציית לתלמוד? כל עם ישראל צריך לציית לתלמוד, אבל הוא לא צריך לציית ליצירות שנכתבו לאחר התלמוד. עכשיו, הרמב״ם יכול היה להסביר את זה בהרבה דרכים. כי באמת המסורת מציבה בפניו כמה נרטיבים שיכול לבחור ביניהם. נרטיב אחד שמופיע בספר הכוזרי, למה צריך להקשיב לתלמוד? כי חכמי התלמוד היה להם רוח הקודש. זה למה?
זה תמיד ג'וקר שאפשר להוציא מהחפיסה ומסיים את הדיון.
אז מה ההלכה הזו מניחה? אלוהים הוא הריבון, והרבנים של התלמוד הם...
יודעים מה הוא התכוון.
כן, אז כשאני מציית לחכמי התלמוד, אני מציית לאלוהים. קל, פשוט, לינארי, זה הרגיל, נכון?
ובלתי ניתן לערעור גם.
נכון. או מישהו אחר יכול לומר, לחכמי התלמוד היה משהו שלא היה לאנשים שהגיעו אחרי התלמוד.
וזה שהם היו לפניהם.
נכון. והם היו יותר קרובים למקור בזמן. לכן המסורות שבידיים שלהם, מסורות יותר אותנטיות. זה כמו להגיד שהם יודעים יותר טוב מאיתנו מה האלוהים רצה. אז כשאני מציית להם, אני מציית לאלוהים. אז התשובה, בגלל שהיה להם רוח הקודש, זה בעצם אלוהים הוא הריבון. כשאני אומר, היה להם מסורת יותר אותנטית, אני אומר, אלוהים הוא הריבון. אבל הרמב"ם בחר בהסבר שלישי, אחר. ואגב, שני ההסברים שאמרתי קיימים במסורת היהודית, הם הסברים אמיתיים, אותנטיים, אבל גם הרמב"ם הוא המסורת היהודית. וגם ההסבר שלו הוא הסבר אותנטי שיש במסורת היהודית. וההסבר של הרמב"ם הוא ההסבר הבא, אני אקריא משפט אחד ברמב"ם, הוא אומר, אבל כל הדברים שבתלמוד הבבלי חייבים כל בית ישראל ללכת בהם. כולם צריכים לציית לתלמוד, ולא ליצירות שאחרי התלמוד. ואז הוא צריך להסביר למה, אני אתן מקור אחד, אומר הרמב״ם, למה צריך לציית התלמוד? הועיל וכל אותם הדברים שבתלמוד הסכימו עליהם כל ישראל. הרמב״ם מדבר כאן תופעה שהיא באמת מדהימה, שהתלמוד הבבלי התפשט והוא התקבל כטקסט המכונן כמעט בכל קהילה יהודית בעולם. ומבחינת הרמב״ם זה לא כמעט, זה בכל העולם היהודי. וזאת הסיבה לכך שאנחנו צריכים לציית התלמוד. כי התלמוד התקבל על האומה כולה.
זאת אומרת, העם הוא הריבון.
זאת אומרת, העם צריך לציית לתלמוד, למה? כי העם קיבל על עצמו את התלמוד. זאת אומרת, למי העם מציית?
לעצמו.
לעם עצמו. זאת אומרת, הרעיון שהופיע כאילו באופן פריפריאלי בתלמוד, מופיע כהסבר המרכזי בספר ההלכה המרכזי, אצל האיש הלכה הגדול ביותר, המרכזי ביותר, של המסורת היהודית. מקור הסמכות של ההלכה, לא נובע מכך שהיא ניתנה על ידי האל, אלא שהיא התקבלה בהסכמה המלאה של העם.
וקצת כמו בפרקים שדיברנו באמת על החוקה, זה העם בחר להגביל את עצמו באמצעות ספר ההלכה הזה.
נכון.
זה היה שם רגע חוקתי,
נכון.
שבו העם הביע את רצונו, וזאת הסיבה למה אפשר לכפות על העם אחר כך.
כי אתה כופה על העם
את הרצון הפנימי
את
שלו.
את הרצון שלו.
כן.
עכשיו תראי, יותר מאוחר הרב קוק יגיד שבעצם רצון העם זה רצון אלוהים. יהיה ניסיון לאחד את ריבונות העם, ריבונות האל, ניסיון מטאפיזי מעניינים, אבל יש כאן מסורת שבו העם הוא הריבון. זאת לא המסורת היחידה, אבל זו מסורת לא אבנגרדית, לא תימונית,
לא ליברלית, מערבית.
מרכזית, בעומק המסורת היהודית, לפני שהתפשט הרעיון הדמוקרטי שהעם הוא הריבון, בלב הפילוסופיה של ההלכה, הסמכות של ההלכה מגיעה מכך שהעם קיבל אותה. העם הוא הריבון.
אז בוא נעשה רגע זום אאוט ונסתכל על מה שבעצם עשינו בפרק הזה. דרך המטאפורה האקלימית שלנו, ניסינו לשאול בעצם שאלה, האם היהדות מייצרת אקלים תרבותי, שמאפשר לדמוקרטיה להתפתח, לסגשג, ככה לצמוח, או שהיא מייצרת אקלים תרבותי שהוא לא ידידתי לדמוקרטיה?
כדי להשיב על השאלה הזאת, אפרת, עשינו מהלך. הלכנו אל הפילוסופיה של ההלכה. ומסתבר שהפילוסופיה של ההלכה שואלת שאלה שהיא לא קשורה לדמוקרטיה, היא קשורה לשאלה אחרת, שאלה שעשויה להיות מפתיעה. זאת השאלה הבאה, למה צריך לציית להלכה? למה יהודי טוב כפוף להלכה? ומסתבר שיש שתי תשובות השאלה הזאת.
יש את התשובה האינטואיטיבית שכולנו מבינים אותה.
צריך לציית להלכה, כן. כי אלוהים ציווה אותה.
כן.
עכשיו פה יש ורסיות. אז אתה שואל, רגע, אז למה צריך לציית התלמוד? כי כנראה שהתלמוד יודע למה אלוהים מתכוון. אופציה א', כי חכמי התלמוד היה להם רוח הקודש. אופציה ב', כי היה להם מסורת אותנטית. בכל מקרה, אבל המשותף לשתי האופציות הללו, זה שצריך לציית להלכה כי צריך לציית לאלוהים. אלוהים אמר, אנחנו עושים, אלוהים הוא הריבון. זה המובן מאליו. אבל יש בפילוסופיה של ההלכה תשובה נוספת לשאלה הזאת. תשובה לא מובנת מאליה, ואף על פי כן היא לא תשובה אבנגרדית, היא לא תשובה אזוטרית, היא תשובה מתוך המיינסטרים. אנחנו נמצא אותה בתלמוד, ואנחנו נמצא אותה במשנה תורה לרמב״ם, ואגב, מי שמכיר יכול למצוא גם תביעות אצבע שלה כבר גם בשולחן ערוך. וזו התשובה הבאה. אנחנו מצייתים להלכה לא כי אלוהים ציווה עליה, אלא כי העם קיבל אותה. אנחנו מצייתים לעם. העם הסכים, העם קיבל, אני מחויב לעם. העם הוא הריבון. ותחשבי מה שקורה לאדם שחי, מציית להלכה, אבל הסיפור שלו זה הסכמת האומה.
אז הוא בעצם כבר חי בתוך אקלים שבו הביטוי של הכרעת העם, או הסכמת העם, או קבלה של העם, הוא חלק מהאקלים שלו. זה חלק מהאוויר שהוא נושם, זה הטמפרטורה שיש סביבו.
הוא כל הזמן מתאמן בלציית לעם. העם קיבל את ההלכה, אני מציית לעם שקיבל את ההלכה. הוא כל הזמן מתאמן בלציית לעם. ואז שמופיעה הדמוקרטיה, הוא כזה, זה קל, אני כבר מכיר את זה. אנחנו רגילים כבר שהעם הוא הסמכות האחרונה, העם הוא הריבון. וכך, הכל המאוד ספציפי, אבל דומיננטי הזה, בתחום אחד, הפילוסופיה של ההלכה, יכול לעזור להבין תחום אחר. את האופן שבו היהדות יכולה לייצר אקלים שהוא ידידותי לדמוקרטיה ליברלית.
ובאופק אחר, על אותו דף גמרא, יושבים כל הלילה, אתה ואני, שלוות עולמים, פרדס חנה קרקו, אקליפטוס ברוח, שורק בלוז כנעני.
אני אפרת שפירה רוזנברג, וזה היה עוד פרק בעונה השלישית של מפלגת המחשבות. בפרק הבא נשווה ונעלה. כי היהדות אולי מייצרת אקלים נוח לדמוקרטיה, אבל כולנו יודעים שהבעיה האמיתית שלה היא בכלל עם הליברליזם. תודה לניר לייסט ולאור שמיר האורחים, ליה לוית ולשחר מונטלק על ההפקה, ולמתן חיים ולניבה גולדברג מצוות הדיגיטל. פרקים נוספים של מפלגת המחשבות והסקטים נוספים של בית אביחי מחכים לכם באתר שלנו ובזירות ההסקטים המובילות.
ובכל רגע חדש פורענות לא עלינו והכל חי ברשת הכל התפוצץ ובאופק אחר על אותו דף גמרא יושבים כל הלילה